ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בכניסה לסוגיית החידוש וקידום בתדמית העולם. אנחנו פה באמצע הדברים שלי. אולי בכל זאת נקרא קודם את עוד פעם את הדברים של מסעיף סמיך ג' עד סמיך ז', זה הכל עניין אחד. אז נקרא עוד פעם, ניכנס לאווירה. אמר החבר, לפילוסופים יש התנצלות. התנצלות על מה? על מה שהם הסכימו על נצחיות וקדמות לעולם. אין זה עשרות אלפים ולא אלפי אלפים, אלא מה שאין לו תכלית. אז אמר החבר, לפילוסופים יש התנצלות, מפני שהם היו אך שלא ירשו חוכמה ולא דת, כי הם יוונים, ויוון מבני יבק, בני הצפון. בחוכמה הבאה בירושה מאז האדם, היא החוכמה הנעזרת על ידי עניין אלוהי. אינה אלא בזר השם, אשר הוא סגולת נוח, לא שר החוכמה ולא תסור מן הסגולה ההיא מאדם. ואומנם התחילה החוכמה ביוון מאת התגברות כוחם, ונעתקה החוכמה עליהם מפרס ואל פרס מן הכסדים, ועמדו בהם פילוסופים מפורסמים בתקופת שלטונם, לא לפני כן ולא אחרי כן. ומעט שעבר השלטון לרומים, לא קם בהם פילוסוף מפורסם. אז אומר לו הכוזרי, וכי זה מחייב שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? אמר חבר, כן, כי הוא התחיח שכלו, מחשבתו, מפני שלא הייתה בידו מסורת, ממי שימין בקבלתו. והגה בראשית עולם והכי טוב, היה קשה על מחשבתו לצייר ההתחלה, כמו שהייתה קשה גם הקדמות, אבל הכריע מחשבתו גרידה לצד הקשה מנותים לקדמות, ולא רואה לשאול לדברי מי מי שהיה לפניו, ולא היה איך נתייחסו בני אדם, ואילו היה פילוסוף באומה שהיה בה, שבה היה יורש מקובלות ומפורסמות שלא יכול לדחותם, היה מתעסק בהקשיו ובמופתיו לבסס החידוש. עם קושיו, כאשר ביסס את הקדמות אשר יותר קשה לקבלה. אמר כוזרי, וכי יש במופת הכרעה? אמר חבר, ומי הביא לנו מופת בשאלה הזאת? חלילה לאה שתבוא התורה במה שדוחה מראה עיניים או מופת, אבל תבוא במפלאות, בשינוי המנהגים, בבריאת עצמים, בהפיכת עצם לעצם אחר, להורות על בורא העולם ויכולתו לעשות מה שירצה בעת שירצה. ושאלת הקדמות והחידוש נעלמה. וראיות שתי הטענות שקולות, ותכריע חידוש הקבלה מאדם בנוח ומשה בנבואה, אשר היא יותר נאמנה מן ההיקש. ואף אם יצטרך בעל תורה להשלים ולהודות בהיו לי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, אין בזה גם באמונתו, שהעולם הזה היה קיים בזמן ידוע וראשון האנשים בו עם אדם וחווה. טוב, אז אנחנו כבר התחלנו לעיין בנושא הזה, ואני לא אחזור על ראשית עיוננו, כי זה רק היה ראשית, ובצורה טבעית עומדים להיות פה עריכות דברים, כמו שאמרתי לכם, עומדת להיות פה עריכות דברים, ותיקר העניין היא תשנה. כן, כבר דיברנו על זה, שהחוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, הוא פה העניין, החוכמה נעזרת על ידי העניין האלוהי. בעומק העניין, זה מדובר על עצם ההוויה הישראלית. עצם ההוויה הישראלית היא מעידה שהעולם ברור. כבר עמדנו בסוגיית הקבלה על כך שאין עניינה של קבלה, הלוא לכאורה זה מה שאומר פה. אם היה לו קבלה, אם היה לו מסורת, אז הוא לא היה מפעיל את השכל שלו. הוא קצת עמום, המלך, כמובן בצדק, ביחס לטיעון הזה, בגלל שמישהו היה אומר לנו, תראה, יש לי מסורת, אצלנו מסורת, וואי, אפשר להכחיש אותה, ששתיים עוד שתיים שווה שבע. תראה, אני מבין שאתה לא חושב ככה, אבל אם היה לך מסורת, אז היית חושב ככה. אז זה משהו שומע אותו אומר. אז בגדול אומר, מה, אתה חושב שזה באמת שתיים עוד שתיים? זה הנושא הזה? לא, כי אין בנושא הזה מופק. ומכל מקום הוא עדיין חושב כל פנים, ההקשבה השטחית, אז היא חושבת שככה מקובל אצלנו להעביר מדור לדור, אז מה שמוסרים, אז זהו. כי אבא שלי לא שיקר אותי, אבל אנחנו כבר דיברנו על זה, שזה לא הנקודה של הקבלה. כל פנים, לא הנקודה העיקרית, במקרה הטוב זה משכיות כסף, אבל זה לא הרעיון. זה לא הנקודה של הקבלה באמת, אלא נקודת הקבלה זה הממד ההווייתי. עמדנו בסוגיית הקבלה על כך שאין עניינה של הקבלה האמינות האינפורמטיבית של מסורת הדורות בלבד. יש לזה משקל, אבל זה לא הנקודה הבלעדית, ולדעתי זה לא הנקודה העיקרית. אלא יתרה ונעלה מכך, העדות, הקבלה היא עדות על תכונת נפש הדורות המקבלת, שעצם משך ההנחלה המורשתית מעיד על התואם שבא בנפש הדורות המקבלת לתוכני המורשת הישראלית. זה שהמסורת הזאת נשתמרה אצלנו באומה, סימן שהנפש האומית שלנו טוב לה המסורת הזאת, זה מתאים לה. כי מה שלא היה מתאים לה, אז לא היה מחזיק מעמד, כי המקרה לא יתמיד. על פי זה צריך להבין את עומק הטיעון של החבר בעיקרו. ומהו עומק הטיעון? ומה העיקר הטיעון? בישראל חיה חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון. וכאן הוא חוזר ומדגיש, תכריע, זאת אומרת, בסעיף סמך זין, אז הוא מדגיש, תכריע את החידוש הקבלה מאדם ונוח. גם כאן נמשיך את הקו על פי עומק הבנת עניין הקבלה, ונאמר, אין כוונתו של רבי יהודה הלוי שמאחר שאינפורמציה נבואית טוענת שהעולם נברא, על כן אנו מקבלים זאת באמון רב על האמון שראוי להתייחס בו להיקש הפילוסופי, ותו לא. לא רק זה המשקל של הטיעון שלו, לא זהו מרכז כובד כטיעונו. יכול להיות שיש לזה משקל לטיעון הזה, אבל זה לא מרכז הכובד. כי אם הקבלה הנבואתית זוהי החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, היא המעידה על העובדה שעולם ברור. לא האינפורמציה שעולם ברור, אלא ההוויה האומרת שעולם ברור. כלומר, הלא עניין, מגמה, חיות כללית, ניסית ונצחית, העניין האלוהי המתגלם בישראל, הוא המחולל בישראל את תודעת האופי העצמי כהוויה אלוהית. עם ישראל בטוח שבחייו חיה מציאות אלוהית. איך נוצרה התודעה הזו? אבל זוהי התודעה. יש לה סיבות, אולי היסטוריות, אולי קודמות לכל היסטוריה. אבל זו המציאות. תודעת עניין, מגמה, חיות כללית, ניסית ונצחית, זה הגדרת המושג העניין האלוהי המתגלה בישראל. עניין, מגמה, חיות כללית, ניסית, נצחית, הוא המחולל בישראל את תודעת האופי העצמי כהוויה אלוהית. אופי הוויה זו הוא עצמו התביעה שבנפש האומה לגילומו של העניין האלוהי במשטר החיים המתפשט בכל סדרות שיעור הקומה, בכל סדרות שיעור הקומה הרוחניות, הנפשיות והמעשיות. תביעת השלמות שמבקשת את החותם האלוהי בכל. והתביעה הזאת היא תודעה חוכמתית. זה פירוש הביטוי חוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. בוא נקדם את דברים. זה לא חוכמה אינטלקטואלית. זה לא חוכמה שנמצאת במוח של מישהו. רק חוכמה המחוזקת בעניין האלוהי זה החוכמה שמתבטאת בתודעת החיים של העניין האלוהי. והעניין האלוהי מופיע בעם ישראל בעצם תכונת החיים של העם בכללותו. כתודעת על הניכרת באופי חיה וחותם מסורת תרבותו שבשלשלת דורותיו, חיה בישראל התחושה שהמציאות היא היכל השם. ובהיכלו כולו אומר כבוד. בזאת מכריז עומר החיים הישראלי אין דבר במציאות שאינו ערכי. אומר זה עולה מאופיו של העם הייחודי כל כך, באחדות הכתבים שבו החובקת כאחד מאוף הבתה של גנזי מסתרות, והוראה הלכתית מקיפה כל ומפורטת. מעשה בראשית ומרכבה, והוויות הבאי ורבה. רזי רוח עליונים ומפרט אדיר נוקדני, דקדקני של מצוות. על מה הן מצוות? חודש קמת הבוקר, נטילת ידיים, בית הכיסא, שולחנו של אדם, הלכות שמיטה, יובל, הלכות משיח. על מה לא? המפרט הזה מקיף את כל תחומי החיים, הפרט, המשפחה, החברה, האומה, האנושות, מאחר שהכל ערכי. יש במדרש, חז"ל אתם מכירים, אל תהיה מפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום, נכון? וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר לבטלה. והקדוש ברוך הוא כותב בו ונשגב, כתוב בו ונשגב השם לבדו. ואף יעקב, ויוותר יעקב לבדו. ועל מה נותר יעקב לבדו? על פקים קטנים, חישב על פקים קטנים. זאת אומרת, אין דבר כזה פיצ'ר קייס אצלם. הדבר הכי קטן, זה תלוי בנשגב, בזה תלוי נשגב השם לבדו. אני מצטט את הציטוטים האלה בשביל, תכירו את התרבות היהודית ואת ערכיה ואת צורת ההסתכלות שלה על מה משמעותי במציאות. אז מה משמעותי במציאות? הכל. לא רק הכל בכללותו, הכל בפרטותו. הכל. אז ככה עולה מהתרבות, מסגנון ערכים, מסגנון חינוך, מסגנון התורה, אמונה. פה פירוש המילה אמונה, זאת אומרת, הצדדים המסורתיים, הדתיים, שאומרים שכך וכך צריך להאמין. לא האמונה, זה כמו שאנחנו לומדים, שקרה אמונת ישראל אותו. כי התרבות שלנו אומרת שבהם צריך להאמין. זאת אומרת שזה יקרה אמונת ישראל. אבל על כל פנים, על כל פנים אנחנו רואים, זה רק בצד תרבותי, אבל זה בעצמו מעיד שתחושת החיים שהכל פה אלוהי. וחוץ מזה, זה מה שטוענת האומה הזאת, וזה גם עובדה שכולם טוענים אותה. בכל דור קמים אלינו חלותינו, תכף נשיר. ואנחנו פה, זהו, תודה שאנחנו עם הנצח. אז מדברים ככה, חושבים ככה, ההיסטוריה אומרת את זה, התרבות אומרת את זה, הכל אומרת את זה, זה המציאות שלנו. וזה אופי של חיים, מי הנדס את זה, מי חינך את זה, ומי שחינך את זה, למה רצו להתחנך על פי זה, למה זה ישתמר, ככה זה בקבלה שלנו. כי ככה זה האופי שלנו, זה הטבע שלנו, זה הנשמה שלנו, זה פשוט תכונת החיים. זה חוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. העניין האלוהי החוכמתי, זה אנחנו. זה הקבלה שלנו. אבל כבר דיברנו על זה, שמה פירוש המילה בריאה? מי מכיר, מי יודע? נכון. זאת אומרת, המציאות, גילום אלוהי, זה פירוש המילה בריאה. מה שמבליט את הערך האלוהי, זה נקרא בריאה. נו, אז זה מה ש... החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי שלנו אומרת, ברור, ברור, כל כך ברור, עד שבנית אין מקום להתבקר. לכן, זה טוענו בחיטים, זה לא אלוהי בשרים, הם לא מבינים אחד השני, או שהחבר מבין אותו, אבל לא מוצא לנכון להשפיל את עצמו, אלא, אבל הוא חוזר על המיטות שלו. באמת הוא אומר דברים. כל כך פשוטים, כל כך ברורים, יש בעיה קלה ששומע שלא לא מבין אותו. זה כל הבעיה. אבל מבחינת האמת, הוא באמת אומר, 2 עוד 2 שווה 4, מה הבעיה? זאת אומרת, מה שאנחנו טוענים, זהו, אי אפשר לחלוק על זה. זוהי ראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. מי אומר שעולם ברור? מי מעיד שעולם ברור? מי אומר שעולם ברור? אנחנו, איך אנחנו יודעים? היינו שם. היינו בבריאה? כן. כל רגע ורגע אנחנו שם. ועל זה אנחנו מעידים. וממילא התפלספות היא לא רלוונטית. אתה תגיד, תראה, אבל ההיגיון לא מוכיח את זה. זה מה שהוא יסביר לו. אתה חושב שההיגיון אומר משהו נגד זה? אתה חושב שהפילוסופים אמרו משהו מכוח הגות הגיונית? מה פתאום? אין מצב. זאת אומרת, א', אנחנו אף פעם לא נאמין בשום דבר שהוא סותר את ההיגיון, זה אסור. אבל אתה חושב שזה הנושא שלנו? מה פתאום? אין שם שום הוכחה. זה רק, זה נכון שאנשים פילוסופיים ככה הם טוענים. הם טוענים מהשערות, לא מתוך הוכחה פילוסופית. בכלל אי אפשר להוכיח את הדבר הזה. אז זה בגדול מה שנאמר פה. אני חושב, בזאת סימנתי לכם את גבולות הגזרה. מה עומק הרעיון? עכשיו, בפנים יש פה עוד הרבה פרטים. אז תמשיכו להקשיב במאמץ, בבקשה. אז כן, אז מאחר שהכל ערכי, על כן התייחסות לכל מדוקדקת ומדויקת. לא מספיקולציות פילוסופיות נובעת תודעת חיים זו המקיפה וחותמה את כללות דורות האומה. כל דור מתכנסים כולם, מתפלספים ואומרים, וואו, יש לי הוכחה. טוב, אם כך, אז אני מכאן ואילך אדקדק מתי שאני קם בבוקר לקום בזמן ולקרוא שמיעת קריאת שמע בזמנה. מה, מישהו ככה מתנהל? יש סיכוי שככה? לו ככה היו עושים, זה היה קורה? טוב, זה לא בא מהממד הזה. זה היה בא מהממד האינטלקטואלי של איזה הגות של מוחות הכי מבריקים. לא היית מצליח לתפוס את העם כולו לכל אוכדורותיו ושפחותיו שהם יחזיקו מעמד באופי הזה. אבל זה שכל שהוא לא נמצא במוחות של אנשים, אולי של הגדולים שלהם, כן, הנה, במוחות של רבי יהודה הלוי וחבריו בהחלט. אבל ההמונים זה אינסטינקט החיים. וזוהי החוכמה, שם נמצאת החוכמה המחוזקת בעניין האלה. חוכמה, ההפרש בינה ובין הפילוסופיה, כי זה כמו הפרש בין שנות אור ובין אור של פנס. אז זהו, אז זה לא מספקולציות פילוסופיות נובעת תודעת חיים זו המקיפה וחותמה את כללות דורות האומה. זה אופי של כל הדורות כאחד, ושל דור פרטי לאו דווקא, ושל אדם פרטי בטח שלא. אבל כל הדורות עובדה שזה השכל שלהם, זו תודעה, זו המציאות. כי סיבה מקרית אינה תמידית, בלשון המערב. אין זאת, אלא שזו הווייתם הפנימית. אופי חייהם זה הוא המעיד על תודעת יסוד התבועה בנשמתם. המציאות היא אלוהית, כלומר ברואה. על כן, בראשית, פותחת תורת ישראל בהכרזה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התורה אומרת את זה. ואם לא הייתה התורה אומרת את זה, אז גם התורה הייתה אומרת את זה. כי אם לא התורה כתובה, התורה ההווייתית של חיינו ורחמנו אומרת את זה.
זה תודה ישראלית, הוא יכול להבין את זה?
למה גוי לא יכול להבין את זה? גוי יכול להבין את זה, כי אתה יכול, את מה שאני הסברתי לו, היה יושב פה גוי? טוב. גם טמבל יהודי לא יבין את זה. אבל אם הגוי לא טמבל, ויש הרבה כאלה לא. למה שלא יבין את זה? מה שהסברתי, כן. זה שהוא יראה, זאת אומרת, הוא רואה שזה ככה אצלנו. זה ש... תראה, גם אני אצלי בתור אדם פרטי, אני לא רואה שזה ככה אצלי. כל אדם יהודי. אחי, לחשוב ככה. זה לא הנקודה, אנחנו מדברים פה על תודעת עם, על אופי שעולה מחיי העם בכלל דורותיו. אני מדבר על זה ואתה יכול להבין את זה, וגם גוי, אם יש לו שכל, יכול להבין את זה. יכול להבין, הטיעון הוא טיעון. זה לא... תסלח לי על הנסות, אבל זה לוגיקה. אני מסביר לכם, זה לא לוגיקה, זה נקרא פילוסופיה של נגד הפילוסופיה, כי זה פילוסופיה הרבה יותר גדולה מפילוסופיה, זה כמו כל הספר מתחילתו, אתה מבין? זה כמו ששום פילוסופיה לא תתחיל לך בחלום, אבל פה הספר כן מתחיל בחלום, בגלל שהוא טיפש, בגלל שהוא סופר חכם, והוא מצביע על מימד. עכשיו שים לב למימד הזה. אז אתה יכול גם לגוי לבוא ולהגיד לו, תשמע, יש לי מימד כזה. אני אומר, תראה, נחי, יש לי אין בעיה. ועד רבה, פה בנושא שלנו אומרים, בעם ישראל יש את זה, ולכם אין את זה. עד רבה, זה עצם התיאור. אז ככה הוא מתחיל. אל היוונים, אין לבוא, יש התנצלות. לא, ברור, מה אני רוצה? אין לי ציפיות מהם. מה הם יכולים להיות במקרה הטוב? פילוסופי. ובקטע הזה הם אפילו בקושי פילוסופיים. הם רק מדברים, המקצוע שלהם פילוסופי, הדיבור שלהם הוא לא פילוסופי. אבל קיצור, מדברים, יש מדברים. מה זה קשור? לא, לא, בכלל, אני מדבר על מימד, אני אחרי מצביע על מימד, אין בהם אותו. נכון? והסברה הזאת, אתה אומר, הוא מסביר אותו לגוי. אני מסכים, מסביר את זה לגוי, והגוי, טוב, אני כבר מאשים את רבנו, ששום דבר שהוא אומר, הוא לא מסביר כמו שצריך. לגוי המסכן הזה. זה דווקא חכם מאוד. אבל בסיכומו של דבר, בכל הספר, טוב, הספר הזה באמת לא נכתב לגוי. כי אני לא יודע אם יש להם סבלנות לקרוא את זה, או אני לא יודע מה. כי... אבל מבחינת טיעון, אני אומר עוד פעם, אני מכיר גוי. שאם היו יושבים פה, אני בטוח שהיו מבינים את מה שאני אומר פה יותר טוב מחלק מהיושבים. יש כאלה. ויש כאלה שלא, אבל זה לא הנקודה, פה פשוט צריך שכת, זה הכל, תקשיב למה שטועני, זה טיעון שהוא מנתח באופן, בשפה החילונית קוראים לזה פסיכולוגיסטי. אתה מסתכל פה על הסגנון של החיים מבחינה פסיכולוגית, מה מידע ההתנהגות הפסיכולוגית הקולקטיבית. אני אגיד לך, יש ספרים שלמים שגויים כתבו אותם ברוח הזאת.
פה מה שאני מבין, הוא מראה לו את המימן מה שער ואמר, אם אני מבין...
אני חושב עכשיו אני נזכר, יש ניטשה אחד, וזה כל הפיל, הוא גם מדבר ככה על עם ישראל. הוא מעריף את עם ישראל בגלל שהוא, תקוז זו אני לא מאמין שהוא קרא, אבל הוא מעצמו, הוא אומר, וואו, איזה... זה עם שמנחיל את הערכים שלו לכל האנושות, כל האנושות קורת ברך בפניו. הוא מדהים, איזו עוצמה של תודעה עצמית יש לו. הוא מעריץ את העוצמה הנפשית של העם. הוא מסתכל רק על הממד הזה. אז זה, אני מסכים, באמת, הוא גוי, הוא כמו בילם, זה מין משהו גאוני מדהים. והוא לא, אין הרבה גויים כמו, כל כך חכמים, אבל גוי יכול להסתכל ככה, למה לא? גוי לא יכול להיות את זה, כי הוא לא יכול להיות מעם ישראל. אז כל הכבוד לך, אז אתה יכול להגיד, תמות נפשי, תמות נשארים, ובי אחיתי כמור. בסדר. אבל אנחנו עושים, ויש המון יהודים שתתחן להם את זה 80 פעם, הם לא הבינו, אבל הם כן שייכים לזה, הם חלק מכלל ישראל. כן.
שהוא מראה לו פה את ה... פשוט על... הוא רוצה להצביע כל הזמן על הנפש של היהודי, אם אני מבין נכון גם הוא.
אתה לא מבין נכון. הוא לא מנסה להצביע על הנפש של היהודי, הוא מנסה להצביע על הנפש של עם ישראל.
סליחה, על הנפש של עם ישראל, הוא גם מנסה להראות לו שזה הדבר הכי נכון, או רק על הנפש שלנו.
אנחנו, חביבי, כבר שכחת את המילים הראשונות של הקדמותינו בתחילת הספר, כבר נקפו הרבה שבועות וחודשים מאז, אבל אולי תחזור על זה.
לא שכחתי מה.
לא שכחת, אז למה אתה שואל? כי אמרנו שהספר הזה לא בא לשכנע אף אחד, אפילו לא את היהודים. וכל שכן שהוא בא לשכנע את הגוי, הוא רק מצביע לך על עובדות. זהו. אני אומר, אתה יודע, יש פה הרבה פלורסנטי. אני, על ידי שאני קובע את זה, אני לא בא לשכנע אף אחד. אז מה? אז אולי לא כולם ישתכנעו? זה לא הנושא שלי, זה לא נכתב בשביל לשכנע. הוא בא להגיד פה את האמת, זהו.
אבל אומר כאילו, שהוא מצביע, אומר, הנה תראה, המאה, ממד הנשמה כיפה הוא אלוקי של האומה הזאת. יכול המלך לכאורה לומר לו, מי אמר שזה באמת האלוקים, לא יודע, כמו שאני נניח המלך מבין. הוא פשוט מראה לו מה, כמו שהוא מבין, מה זה אלוקים, החבר.
תראה, זה נכון, אני חוזר פעם שנייה בדקות האחרונות, למרות שאני חוזר על זה כמעט כל שיעור, שזה נכון, שרבנו, איך שהוא כותב, אז אני, אני אומר, אני מרחם על המלך הזה, כי מה הוא כך יכול להבין מה שהוא אומר לי? כי הוא לא אומר לו טוב. זאת אומרת, הוא אומר לו כנראה מצוין, יותר טוב ממני בטח. אבל, בצורה מפורטת, אני מסביר לכם את מה שעולה מכל הספר, למה הוא מתכוון, מפי מה שעולה מכל הספר. והשומע רק את, את המשפטים הקצרים האלה פה, הוא לא מבין כל מה שגלום בהם. אז כן, אני אומר מראש, אני חושב שהמלך לא היה, לא, אני חושב שהוא לא מבין את זה, גם כשהוא שומע וממשיך, לא בטוח שהוא מבין את זה. ואני חושב שאם כל יהודי אחר או כל גוי אחר, כל אחד שקורא את זה רק פה, הוא לא מבין. אני לא חושב ש... אני לא חושב ששום יהודי שקורא את זה בשלב הזה, אז כל מה שיודע, זה מה שכתוב פה, הוא מבין. זה כי אני חושב שאי אפשר להבין על פי דברים כאלה. כל פנים, אני יודע, טיפוסים כמו הרב ציודה, אני לא יכול לקרוא את צורת החשיבה שלהם, הם מבינים כל דבר, מכלום. אבל בן אדם נורמלי, אז הוא לא יכול להבין. אבל ממה שאני מסביר, אז כל בן אדם עם שכל, תגידו אולי זה לא כל כך נורמלי, אבל כל בן אדם עם שכל יכול להבין, יש המון כאלה. וזה לא אני אומר שזה כך, זה לא אני אומר שזה כך, זה כמו שאיינשטיין אומר, שהוא אומר את מה שהוא אומר, זה מתקבל כי ככה אני רואה את הדברים, זה לא, זה ככה זה. ואם אתה לא מבין, יכול להיות, אני אומר לך, אתה לא מבין. זה לא בגלל שזה לא ככה זה, זה לא בגלל שאני אומר ככה, אלא בגלל שזה ככה, ככה. זה שאתה לא רואה שזה ככה, זה יש לך בעיה.
מבחינת עובדות זה ודאי ככה, אני אומר רק שהמלך יכול לומר לו, מי אמר שהאלוקים שאתה מדבר, זה באמת איך ש... זה באמת האלוקים שגם אני מתכוון.
אני אומר לך עוד פעם, מה יעשה המלך המסכן מול ההסברה התמציתית הזאת? אינני יודע. אבל לו המלך היה מבין או שומע את מה שאני מקריא לכם ופותח לכם את המשפטים התמציתיים של רבנו ונסה להסביר לכם מה ההיגיון של מה שהוא טוען, אז לו המלך היה שומע הרצאה כזאת, אז לא היה מקום לשאלתך. מבין? כי זה לא. כי מי ששומע את ההרצאה הזאת והיה מפעיל את השכל שלו בהנחה שיש לו, אז זה לא דבר שאפשר להתווכח איתו. זה לא בגלל שאתה טוען ככה, זה כמו 2 ועוד 2 זה 4, הוא מתראה, עוד 1 זה 4, אבל אולי יש מי שחולק בטח, אתה רגיל ככה להגיד, אתה יכול להניע את הכל הרבה, אבל זה קשקוש, מי שמבין, לא יכול לחלוק על זה. לא בגלל שיהודי, לא בגלל שהוא גוי, בגלל שיש לו שכל וזו ימציאות. כן. תראה, תצית בעמוד, בסעיף עין זין. זה נושא אחר, זה כבר סוגיה הלאה, אבל שם באמת בהזדמנות טוב, זה טוב שאתה שואל מי, כי באמת ראוי באמת לדבר על זה. באמת המושג חוכמה בכל הספר זה כמו שזה לא רק פה, זה גם מופיע בכל הספר. רק עכשיו אני לא אעשה לכם את הסיור, אבל חוכמה זה בטח לא אינטלקט ולוגיקה, אלא תראה, אמר החבר, אכן יש סוגיה אחרת קצת לעשות לפתוח סוגריים, שרק אני רוצה להוציא משם את המילה חוכמה ואיך הוא מתייחס בסעיף שם למשל חוכמה. אני רוצה להגיד שהחוכמה אצלנו וחוכמה פה זו אותה חוכמה. אני רוצה להגיד יתרה מזאת, בכל אחרי הספר שתופיע מולה חוכמה, נבדוק שזה הולך דומה. ונכון, זה לא החוכמה הרגילה שאנחנו משתמשים בה. לא רק, לא לגמרי לא, אבל לא רק. ונכון, חוכמה שאנחנו מדברים בה זה משהו אינטלקטואלי. ופה חוכמה זה לא באינטלקט. אמר חבר, כן, יש לסודות ולדעת מלשם הכוכבים פעולות על דרך החימום והקירור והרטבה והייבוש הנשכים מבלי שתיוחס להם חוכמה, אלא רק עבודה. אתה לא יכול להגיד, זה הנושא שם, הנושא שם זה הטבע, ומי עושה פה את כל הדברים? הפילוסופים אומרים שזה הטבע, אומר, מה זה הטבע? מה זה הטבע? אני אין לי התנגדות להגיד שהטבע זה חימום, קירור, ייבוש, הרטבה, כל מיני דברים טכניים, זה נקרא עבודה. אבל אין בטבע חוכמה. למה אין בטבע חוכמה? אולם, עכשיו במשפט שהוא מגדיר או מסביר את עניינה של החוכמה. ציור ושיעור והוצאה אל הפועל. וכל מה שיש בו חוכמה מתוך כוונה. לא יוחס אל החכם היכול השולט. ומי שקורא ל... אם קרא לחימון הזה, לא מזיק טבע, אם שלל מהם חוכמה. כמו שהוא שולל מי שאישה, מי שאישה יצרת הבדל, כזו שיתחברו. אמנם הם עוזרים לחומר המקבל... אמנם הם עוזרים, האיש ואישה מתחברים, הם עוזרים לחומר המקבל את צורת האדם מצד, מעט צר הצורה החכם. טוב, אני מקדם תהליכים, תקבל ממני בלי עכשיו... זהו, אני אומר לך שזה כך. צורה, פירושה, נפש, חיות. שר צורה נותן נפשיות, חיוני. עניין, מגמה, נשמתי, זה צורה. החכם, היכול, המשער, המכוון, הוא בעל החוכמה היוצרת, המחיה. חוכמה זה כמו... פי חכם מקור חיים. החוכמה זה מקוריות חיים, מכוונת, משערת, מסדרת, מכוננת, מתוך עניין, השערה וכוח הוצאה לפועל של נפשיות. חוכמה, המשטר המכוון, המסדר, המכונן, היוצר, אופי, אידיאל, מגמה, חיות. בצורה, באופי ייחודי. חוכמה מחוזקת בעניין האלוקי, כלומר, נטייה, הערכה, נהייה נפשית, ערכית, בעלת משטר, סדר, אידיאל אלוקי. האם הייתי ברור מספיק? כן.
זה צורה, החוכמה.
החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי באמת, זה האידאה המכוננת את אופי החיים הישראל. אני, מהמסקנה, אני אגזור את המושג. מה שאני מסביר פה, זהו, חוכמה חוזקת בעניין אלוהי, הכוח המעצב את מדיניות החיים הישראלי, היוצר את משטר החיים הישראלי, שכעניין אלוהי, שעניין אלוהי, במשך הספר כבר עשינו את הסיור הזה, עניין אלוהי זה, העניין אלוהי והחסור אלינו כיחס הנפש ויחסה אל הלב. וכוח החיים, האלוה, רוח העולם, הנפשו, זכלו וחייו, חלקנו נקרא חי העולם. אז העניין האלוהי זה החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, משטר החיים, תודעת ערך החיים, אופי החיים, סדר החיים, מקצב החיים, משאר החיים, שיעורי החיים, סדרי החיים, כפי שהם מבטאים עניין אחד עם העניין האלוהי. כן.
מה שרמה הזכיר את הצורה, זה מילה נרדפת לחוכמה?
לא. אמרתי שצורה זה נפש. כן. החוכמה היא יוצרת צורה, נותנת צורה. היא מחיה, חוכמה תחיה את בעליה. כן. נחזור ונסביר נקודה זו בנופך נוסף. תודעת החיים שלנו, שבאנו חיים את חיינו במורשת הדורות, האטמוספירה הרוחנית של תרבות האומה הזו, יש בה משך רוח אדם הראשון, חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון. אדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זה לשון רבנו פה, בסימן סמך ג', כן? האדם הראשון הוא אידיאת האדם, היצירה האלוהית העליונה, השלמות המוחלטת. זה יהיה כתוב פה בסימן נומתת. זאת אומרת, דיברנו על זה שלבדנו את סימן נומתת. טוב, לא נורא. על כל פנים, שם הבאתי ממילון הראייה, ששם ההגדרה של אדם הראשון זה הנפש האנושית הכוללת, הזכרנו את זה, ולהלן בסימן צדיק ה', אז הוא יגיד את זה, הוא יגיד שאדם הראשון היה שלם לגמרי, כי אין מניעה משלמות מלאכה לאומן חכם יכול בחומר שבחרו לצורה שרצה בה, ולא יקבור מעכב מאיזה גזירה אב ודם האם ולא מהמזון והנגב בשנות הגדול והילדות והשפעת האווירי והמימות והרצו וכו' וכו'. כל פנים, אדם ראשון זה פשוט בן האלוהים. אחר כך יש אלה שדומים להם נקראים בני האלוהים. אדם ראשון זה השלמות, השלמות האלוהית המתגלמת, ואחר כך הסגולה עוברת האדם הראשון, עוברת 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 עד שמגיעה לעם סגולה. אדם הראשון הוא אידיאת האדם, היצירה האלוהית העליונה, השלמות המוחלטת. אדמיות כמופע אלוהי. והחוכמה שלו היא השאיפה לחשוף ולשליט שיטה וסדר, ובזאת לגלם את ערך העניין האלוהי בכל. הנה יש לך דעה למושג חוכמה. השאיפה לחשוף ולשליט שיטה וסדר, ובזאת לגלם את ערך העניין האלוהי בכל. זה נקרא חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי. רק נגיד, אם האדם זה אדם פרטי, אז wishful thinking, זאת אומרת, היה לו תקווה טובה. אבל פה אני מדבר על האנושות בכללותה, אז זה נכון. האנושות הייתה מאוד שמחה, לא הייתה ודאית שיש לה ערך אלוהי בחייה. והאנושות הזאת ודאי יוצאת לפועל בצורה יותר שלמה, ואתם קוראים אדם, עם ישראל בכללות דורותיו, ודאי שזה עומר חייו. אוריינטציה זאת היא מסד תרבותנו הלאומית. זוהי חוכמתנו, זה אופי החיים שלנו. ככה האומה שלנו חיה את חייה, זו מסד נפשה, אלה מערכיה על פיהם היא מחנכת את בניה בהמשך הדורות, דורות על גבי דורות. תקוות החיים הזאת, אופי חיים זה, סגנון החיים הזה, מעידים על הנחת עבודה המונחת בתוך נפשנו. כאילולה שבעומק נפשנו חיה הוודאות בגבורת הרוח המוסרי העצמית, המסוגלת לגייס את כל משאבי החיים כולם, עם כל נטיותיהם, תאוותיהם, מקחמותיהם, אל המגמה התכליתית העניינית, המוסרית, האידיאלית, הכללית, הנצחית שבעניין האלוהי, אילולי תודעת חיים זו, שהיא המסד של סגולת תכונת נפשנו, לא כך הייתה מתנהלת תרבותנו, לא כך הייתה הולכת ומשתמרת, ולא כך היו נראים ונשמעים התכנים הקונקרטיים של אמונתנו בסגנון חיינו המעשיים, ולא כך היינו מחנכים את משך דורותינו, המקרה לא יתמיד. ועל כן מוכרחים להסיק מזה ולומר שתכונת החיים העצמית שלנו נושאת בעצמותה, בהווייתה, בזרם החיים שבנו, את החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, הנבואי, המעידה ומכריזה בעצם הווייתה, העולם ברור. עוד פעם אני אקרא לכם את זה. תודעת החיים שלנו, שבה אנו חיים את חיינו במורשת הדורות, האטמוספירה הרוחנית של תרבות האומה הזאת, יש בה משך רוח אדם הראשון. יש בה משך רוח אדם הראשון, כלומר חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון. רוח אדם הראשון חיה בנו. אדם הראשון הוא אידיאת האדם. היצירה האלוהית העליונה, השלמות המוחלטת. אדמיות כמופע אלוהי. כי בצלם אלוהים עשה, ברא, יצר את האדם. והחוכמה שלו, של אדם הראשון, היא השאיפה לחשוף ולהשליט שיטה בסדר, ובזאת לגלם את ערך העניין האלוהי בכל. אוריינטציה זאת היא מסד תרבותנו הלאומית. זוהי חוכמתנו, זה אופי החיים שלנו, כך האומה שלנו חיה את חייה. זו מסעת נפשה, אלה מערכיה, על פייהם היא מחנכת את בניה בהמשך הדורות, דורות על גבי דורות. תקוות החיים הזו, אתם מבינים, זה ממש לא רלוונטי, או במבט שני מאוד רלוונטי, במבט ראשון לא רלוונטי, זה שהמון הם פשוט לא כאלה. במבט שני זה מאוד רלוונטי, זה שכל כך המון לא כאלה. האמת היא, כולם לא כאלה, כולם הם נגד זה, כולם מאוד ישמחו שזה לא יהיה כך. כולם מאוד ישמחו שזה לא יהיה כך, וזה כך. זה שאתה רואה שהפרטים ממש, ממש לא גנובים על הרעיון הזה. בקושי מבינים על מה מדובר, והרבה מלו יבינו מי הם לא רוצה. ולא רק שהם לא אומרים לא רוצה, הם גם מבצעים לא רוצה. איך אומר המערה? הרבה מדורות האומה היו הרשעים יותר מאשר הטובים בהם. אז אתה רואה שהרעיון לבחור חופשית נגד זה, הוא חופשי חופשי, אצל כולם. וכמו שדיברנו, חופשי חופשי אצל כולם. ועם ישראל חי. זאת אומרת שעם ישראל לא תלוי בפרטיו. פרטיו הם יותר תלויים בכללותו. יש פה איזה משהו חזק מן הפרטים. כי כנראה בסך הכל הוא רודה בפרטים בעצם נקודה, ובעצמו תופעה מיוחדת, היא מתמגשת עם בחירה, ידיעה, סגולה. טוב. אבל מכל מקום זה המציאות. לכל פנים, זה משהו שהוא ממשיך, זה ערכיה של האומה. זה ערכיה של האומה בכללות דורותיה. ושוב, האומה זה לא בדור מסוים. יש דור חוטא ועם כבד עוון, ויש מסכת תוריות. קורבן נעלם דבר של ציבור. אז יש, וציבור יכול לחטוא, ועם שלם יכול לחטוא. כי זה מפני חטאינו, אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. ועם ישראל חי. וזה, ויש פה רציפות של הדורות, והמשך של דורות, ודורות על גבי דורות. תקוות החיים הזאת, אופי חיים זה, סגנון החיים הזה, מעידים על הנחת עבודה המונחת בתוך נפשנו. כי אילולא שבעומק נפשנו חיה הוודאות בגבורת הרוח המוסרי, העצמית, המסוגלת לגייס את כל משאבי החיים כולם, עם כל נטיותיהם, תאוותיהם וגחמותיהם, אלא המגמה התכליתית, העניינית, המוסרית, האידיאלית, הכללית, הנצחית, שבעניין האלוהי, אילולא תודעת חיים זו, שהיא המסד של סגולת תכונת נפשנו, לא כך הייתה מתנהלת תרבותנו. היא לא הייתה שורדת. לא כך הייתה הולכת ומשתמרת. ולא כך היו נראים ונשמעים התכונים הקונקרטיים של אמונתנו וסגנון חיינו המעשיים. ולא כך היינו מחנכים את משך דורותינו. המקרה לא יתמיד. ועל כן, מוכרחים להסיק מזה ולומר שתכונת החיים העצמית שלנו נושאת בעצמותה, בהווייתה, בזרם החיים שבנו, את החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, הנבואי, המעידה ומכריזה בעצם הווייתה, העולם ברור. עוד פעם, סיכום קצר. זה לא הגד אינפורמטיבי. זקננו סיפרו לנו, הם היו בבריאת העולם, ומכאן ואילך העבירו, האדם העביר לנוח, נוח העביר למשה רבנו, בנבואתו. ומשה רבנו אמר לנו, אז שישקר. זה לאין שיעור למעלה מזה. יש פה את הקבלה שלנו. קבלה והמשך. המשך סגולת החיים. תכונת החיים האלוהית, האדמית ראשונית. נוח, שהוא תמצית האנושות. והאנושות ממשיכה ומתגלמת בצורה תרבותית בנבואת משה שמעצבת את תרבותנו. וזו הקבלה שלנו. אם זה היה ספירת החיים של היוונים, אבל תעזור אותם. הם בצפון, הם בני יפת, הם לא שייכים לזה. אז אין לבוא אליהם טענות. כן יקיד.
למה אפשר לומר שכמו שתכונת החיים שלנו מידע שהעולם ברור,
נכון, באמת, באמת זה מה שהיא מעידה.
איך אפשר להכריע?
אין צורך להכריע. מי אמר שאנחנו באנו להכריע? אנחנו באנו רק להגיד את האמת של מה שאנחנו רואים.
כתב שהחידוש הקבלה זה מה שמכריע.
מכריע, מה שאנחנו אומרים. לא באנו לשכנע אף אחד. לא בא אליהם איתנו, זה מה שכתוב פה בתחילה. לא בא אליהם איתנו, אתה לא בא להגיד להם שום דבר. אתה שאלת אותי, אבל הם אומרים אחרת. מה מעניין אותי מה שהם אומרים? אני אגיד לך מה אני אומר. אני רואה ואני חי, וזו המציאות שלנו. עוד פעם, אתם שום מה נמצאים עדיין באותו בור שחשבתי שיצאתי משם בפגישה השנייה שלנו, השנה. לא, זה לא, אנחנו לא נמצאים פה בתנועת נוער. אנחנו לא באים לשכנע אף אחד. אנחנו באים להגיד פה את האמת המציאותית. זהו, תסתכל, יש ממד מציאותי, תעקוב אחרי זה. מי שרוצה יעקב, מי שלא רוצה לא יעקב. ומי שיש הרבה אנשים שיעקבו, יגידו, וואו, אז מה אני עושה פה? טוב, אני צריך לדון, מה הם עושים פה? יש כאלה שיש להם מה להגיד, מה לעשות פה, ויתוכן שאין. זה תבוא שאלה פה בהמשך, אבל בשלב הזה זה לא הנושא. אנחנו מדברים, אתם אומרים שעולם חודש, הם אומרים שלא, אז מה, איך להגיד את זה? תעזוב אותם, זה מה שיגיד לי. תעזוב אותם, לא, לא מתווכח איתם. לא בא אליהם טענות. כי זה המצב שלהם. אבל אנחנו, זה המצב שלהם. כן.
אבל בהמשך לשאלה של יקיר, אני עדיין לא מבין איך אנחנו יכולים לראות שכל האנשים במציאות, אז אצל הכל היא ברורה ולא רק אצלנו, כי אני באמת רואה רק אצלנו שהמציאות ברורה, כי כל דבר אנחנו מגלמים בו ערך.
חמוד, אבל... חמוד, תקשיב. איך אני יודע שאתה יצור אינטליגנטי? יש לי חשד גדול שרק איזה 2 קילו פה אינטליגנטי אצלך, אבל ידיים לא, ברגליים לא. ואף לא, שום דבר אצלך לא אינטליגנטי. אז איך אני בטוח שאתה אינטליגנטי? מה דעתך על השאלה שלי? היא לא טוב. למה לא? לא טוב.
זה מפעיל את הכל.
אבל מה התשובה?
זה מפעיל את הכל.
זה מפעיל את הכל. בוא, יותר טוב שנעשה כך. הכל אורגן. אתה אישות אחת. נכון, שלא ניכר מהאצבעות שלך הרבה אינטליגנציה, ומכל מקום אתה אישות אחת. בסדר? עכשיו תעתיק, תעתיק הדבק. באותו רגע, אם אתה מוצא מציאות בעולם והיא כזו, עכשיו רק נותר לנו לבדוק אם העולם כולו הוא אורגני, אז אין מקום יותר לשאלה. נכון?
וזה נבדוק.
כבר בדקנו מזמן. מזמן הסברנו את המושג עניין אלוהי פעם, פעמיים, שלוש, אבל מספיק לי הפעם אחת באמת, אם יחיד אותו ושמים לב מה שמדברים. אז זהו, זו התפיסה, המציאות היא אורגנית. כל המציאות, נכון שזה לא כתוב פה לפני כן, אבל עשינו סיורים, זה כתוב פה במאמר הדין. אם כל העולם כולו הוא איש אחד, ואלוה, אלוה רוח העולם בנפשו ושכלו וחייו, על כן ובערכי העולמי. אפילו היום אני חושב שהזכרנו את זה. ואפילו ככה כתוב פה, אני חושב, בעמוד גופיות. אתה יכול להסתכל עוד פעם. זה, כל הספר זה התפיסה שלו. במסגרת זו, חושייה מעיקרה הייתה.
אבל אין לי שאול עדיין, איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים בעולם, הנפש שלהם לא מראים?
מה אני עומד לענות לך?
שהכל אורגני, אבל...
לא. אני עומד להגיד לך, תגיד לי, יכול להיות שכל כך הרבה תאים בגופך, הרוב המוחלט של גופך, הוא כזה חסר אינטליגנציה, הכל רק תאים, 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 אי אפשר בכלל לדבר איתם. אז אתה לא מעיד שזה לא עצוב, שקבוצה כל כך דלה בגופך שייכת לאינטליגנציה.
אבל אני כן רואה שהיא משתפת פעולה לפחות איתה. בזוזות של הידיים ובזוזות...
זה עושה את זה, זה כל כך אינטליגנטי.
לא, מזה אני קולט שוודאי יש לזה קשר לזה, ואני רואה את האורגניות פה.
כן, אז מה הבעיה ביחס לעולם?
איך אני רואה שהעולם גם יש לו קשר לדבר הזה? זאת אומרת,
הוא... אתה שואל, איך אתה רואה שהעולם הוא אורגני? יום השלישי. טוב, את זה באמת אתה לא רואה, אבל הספר הזה כן רואה. זאת אומרת, הספר הזה, זו התפיסה שלו. האם בספר הזה יש הוכחה של עולם אורגני? אני חושב שלא, הוא לא מתעסק בשאלה הזאת, אבל הוא רק אומר שכל החכמים עושים את זה, הפילוסופים אומרים את זה, והפילוסופים אומרים את זה, והנבואה בטח אומרת את זה, והיא הייתה עוד יותר חכמה ויותר ודאית מאשר הפילוסופים. אז ככה, הוא מתבסס על זה שחכמים כולם אומרים את זה. אז תשאיר, לא מוצא לנכון, בטח לא להוכיח את זה. אבל זה המצב, זה התפיסה. על כל פנים, אם יש איזה עוקץ בשאלתך, איך אתה תופס תפיסה כזאת, ומה המוסריות שבזה, איזה עולם מומלל, שרק קבוצה כזאת קטנה של אנשים, רק היא הנצחית, ואיך אני צריך לצפות מזה על הכל. אז אני כותב הספר הזה, זה לא מטריד. לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה מציאותית, כי הוא בטוח לכל האינטליגנטים הם איתו. לא מעם ישראל, מגרד פילוסופי. כל עולם, הוא לא, כנראה לא מכיר, חולק על הרעיון הזה. הוא לא היה בדורם שקבעו הטיפשים בו בצורה מבהילה. בכל פני, אולי זה לא נכון, כי אני לא חושב שיש כיום יותר טיפשים מבעבר, אבל יש להם מיקרופונים ומחברים בידיים, ובעבר אנשים כאלה לא היו שומעים אותם, או לא יודעים מהם. אבל כיום, כל ממזר מלך, אז עושה ראשי כאילו... אבל החכמים הגדולים של העבר, הם לא אין להם בעיות כאלה, זה היה פשוט אצלם. שוב, אצל הפילוסופים, תסתכל בעמוד, אין לך ספר. תסתכל בעמוד, לא ספר הזה, בעמוד גופיות, תסתכל. מה שאני אומר, אני אומר לך ציטוטי. אני אומר שהפילוסופים אומרים את זה, והנבואה אמרה את זה עוד יותר. כל המציאות כולה היא אדם אחד, והאלוה הוא רוח העולם בנפשי ושכלו וחייו. זהו, בעברית מודרנית קוראים לזה אורגני. טוב. בניגוד לישראל, היוונים הם עם לא נחלו חוכמה. זה תרגום יותר נחמד. אני חושב שהוא לא... רבי יצחק פה ביטר על ה... על הנוסח המפורסם של אבן תיבון, שהם עם לא נחלו חוכמה, הם עם לא ירשו חוכמה, ולא יודע. מילה נחלה יותר טוב, יותר טובה, כי... יש... בגלל ש... לא... פעם קודמת הבאתי את הדפים הזה. על כל פנים, יש טובה חוכמה עם נחלה, זה פסוק. טובה חוכמה עם נחלה. ויותר לרואי פני השמש. על כל פנים, הם עם לא נחלו חוכמה. מה זה עם לא נחלו חוכמה? אין להם קבלה נבואית. ושוב, לא קבלה ממקורות נבואיים, זה הנקודה. אין להם הוויה שהיא קבלה נבואית, שהיא נבואתיות. הם עם לא נחלו חוכמה ולא תורה. יש שני דברים. הם עם לא ירשו חוכמה, הוא אומר, ולא דת. אבן תיבון אמר, לא נחלו חוכמה ולא תורה. יותר טוב מדת. זאת אומרת, את שני הדברים אין להם. הם עם לא נחלו חוכמה, קבלה נבואית, ולא תורה. מה ההבדל בין חוכמה, נחלת חוכמה, לבין תורה? זה כהבדל בין הקבלה לאינפורמציה. הם עם לא נחלו חוכמה, אין בהם קבלה, אין בהם נחלה חוכמתית, חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי, אין בהם את הקבלה, והם לא תורה, תורה זה אינפורמציה. בשני הצדים אין להם, ובשני הצדים האלה יש לנו. יש לנו קודם כל חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי, ויש לנו תורה. כן, בהחלט. בכל עם יש חוכמה, אבל לא חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי. כי לא אמרו עוברים ברכת השם אליכם, מן אלו עוברים, אלה אומות העולם שעוברים וקלים מן העולם. עד הבא, ויתם אומרת סוף. הם לא היו בבריאת העולם, והם לא היו בסופו. ובטח לא באינסופו. כן. כי לא להם מורשת מאדם ונוח, ולא להם נבואה ממשה. על כן אין להם לצפות, אין לצפות מהם לתודעה או אף להשגה הישראלית המיוחדת. לנו יש תודעת חיים מיוחדת, יש לנו השגת חיים מיוחדת. לא מצפים שיהיה להם את זה. שאלה. האם עצם הפעילות הפילוסופית מעידה באותה מידה שמעיד אופי החיים ההיסטוריים התרבותיים של עם ישראל על תודעת על של ערך, סדר חוכמתי במציאות? אם כן, גם בה ישנה חוכמה אמונית, חוכמה מחוזקת בעניין אלוהי. אתם מבינים את השאלה? עוד פעם. האם עצם הפעילות הפילוסופית, זה שישנה פילוסופים, מפעילים את השכל, אנרגיות אינטלקטואליות, ומנסים לברר את האמת. האם עצם הפעילות הפילוסופית מעידה, באותה מעידה שמעיד אופי החיים ההיסטוריים והתרבותיים של עם ישראל? עם ישראל זה אופי החיים ההיסטוריים והתרבותיים בכללותם. כמו שעל זה אתה מסתכל בטביעת עין, ואתה אומר, מה החוכמה שעומדת ביסוד עומר החיים הזה? תסתכל עכשיו בחוכמה העומד ביסוד עומר החיים הפילוסופי. יש אנשים שמתאמצים להבין את האמת, להפעיל את הספר, לברר מה נכון, לברר את המדע. אז זה גם כן, עצם הפעילות הפילוסופית מעידה על תודעת על של ערך. אני אמר אחד שיש פה חוכמה, אני אמר אחד שיש פה סדר. אתה עכשיו נמצא בנקודת הפתיחה, אתה לא יודע כלום, אין לך מדע, אין לך פילוסופיה, אין שום דבר. אתה מתחיל לחפש, אין היגיון בשום דבר. מי אמר שיש היגיון? מי אמר שיש סדר? מי אמר שיש משטר? והנה האנושות כולה, משחר ימיה, מניחה שיש סדר, יש ערך, יש משטר. יש לוגיקה, יש כללים, יש עקרונות, אפשר לגלות אותם. והיא הולכת ומגלה אותם יותר ויותר. הנה חוכמה מחוזקת בעניין אלוהי. הנה חוכמה מחוזקת בעניין אלוהי. תודעת על של החיים שמבטאים את הוודאות האמונית בערך האלוהי. יש שכל במציאות, אתה בטוח בזה. ככה אומר החיים המדעיים. של מדענים, של אנשי השכל, אנשי השכלה, פילוסופיה. תודעת על של ערך, סדר חוכמתי במציאות. אם כן, גם בה ישנה חוכמה אמונית, חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי. תשובה. אמנם בכל רוח חוכמה באשר היא, קיים ניצוץ של בקשת ערך אמיתי. נכון? ועוד אני אחזור לזה בהמשך, רק זה כנראה אחרי פסח. וזה שורש חיפוש הסדר השכלי, המדעי והפילוסופי. סדר, נגידכם מילה, כמו שהרבנים מדברים, לכבוד ליל הסדר. אתם יודעים שיש ליל הסדר. היום שלנו, הלילה שלנו מתחיל, היום הגדול שלנו מתחיל מליל הסדר. איך אומרים סדר בעברית?
ערך.
נכון? כי המילה סדר זה מילה בארמית. וערכת את ערכתו, תרגם אונקלוס, וסדרת יד סדרי. כי לערוך את השולחן זה לסדר את השולחן. וערך הוא יסוד הסדר. וכשהדברים מסודרים, סימן שהם חשובים. אבל כשאתה זרוק, סימן שאתה לא זורק על שום דבר. או שאתה זורק על הכל. לכל פנים, זה עניין אחד. במקום שאתה מחפש את הסדר, את המשטר, את השכל, אתה מניח שיש ערך, נכון? באמת, כל חוכמה, כל פילוסופיה, כל מדע, היא מעידה על אמונה. על אמונה, בערך, כן, אלוהי. עם זאת, יש בחוכמה הפילוסופית גם צד של ייאוש. וכפי שאלינו בתחילת הספר, בעיון בדברי הפילוסוף, הלא חוכמת יוון הגוית אומרת נואש ביחס לבקשת המעשה הרצוי. היא מתכחשת לבקשת גילום האמת האלוהית במלוא שיעור קומת החיים. ובמסגרת ההתעלמות ושכחת המאוויה המהותית הזאת של כל החיים, כל הגויים שכחי אלוהים. מוכתר השכל הפועל כתחליף לאלוהי המוחלט. ומתנחמת היא חוכמת יוון בשכל, האקדמי, להסחת הדת מחוסר העונים שבמהות עניינה. בישראל כלול הממד האקדמי בתוך תביעת השלמות הטוטלית שבעניין האלוהי. נכון, הדבר הראשון שאנחנו מבקשים בחיים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, את זה אנחנו נלמד פה במסך הספר. זה הדבר הראשון שהחסיד מבקש עליו. חסיד זה כנראה כל אחד מאיתנו, לא בדיוק, אבל בעיקרון, אבל כל פנים, כולנו כמו החסיד. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים בתפילה, שזה מגיע לחלק של הבקשה. אז השכל זה דבר מאוד חשוב אצלנו. הרבה אומר שהשכל זה צלם אלוקים שבאדם. אז בישראל כלול הממד האקדמי בתוך תביעת השלמות הטוטלית שבעניין האלוהי. ודאי, כל אלוקים, קודם כל שכל. אהבת החוכמה ודרישתה אינה אלא רק אחד מן התנאים להיכללות בשלמות המוחלטת שבעניין האלוהי. וודאי, מתי שבא לו הדתי הזה ואומר לו כל מיני דברים שלא מתיישב על הצדק, הוא פשוט לא רוצה לנשום לידו. הוא מסלק אותו עוד יותר מהר ממה שמסלק הפילוסוף. לא יכול לסבול דבר כזה. כי הנפש היהודית לא יכולה להכיל דבר כזה בלי ספר. אבל זה רק פרט להיכללות בשלמות המוחלטת בעניין האלוהי. המגמה לגילום הערך המוחלט בכל היש, זאת הוויית חיינו. ובמסגרתה נתבק גם ההגות. המוטיבציה שלנו להגות ולצבור ידע מדעי נובעת מבקשת ההתמלאות בשלמות האלוקית האינסופית. וכל מי שיודע לחשב בתקופות ומזלות ולא חושב, אסור לדבר עמנו, אל דבר איתו בכלל, אתה עמוד, אל צוחח איתו. האוויר שסביבו מרעיל אותך, כך אומרת הגמרא, היא ששונא את השכל. יש לו פוטינג, לא מדובר על אדם בלי שכל, יש הרבה כאלה, וכולם בואה של הקדוש ברוך הוא. אדם עם שכל, הוא לא משתמש בו. זה מגושי, זה כל מיני כללות, יש בגמרא על הדבר הזה. תודעה אלוקית זו, היא ששרתה בממלכה העברית הקדומה, ערך המציאות הממלא את כל תודעת החיים הוא שעודד את בקשת הירידה לחקר כל דבר, כי בהתאם לכך הייתה קיימת ההנחה הפנימית שבכל ישנו שכל, בכל ישנה משמעות, ועל כן גם ישנה סבלנות לעיון בכל דבר, קטן כגדול, ולדבר 3,000 משל על העצים ועל הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. זו חוכמת שלמה. בהמשך הספר עוד נחזור אליה בתור. תראה, אז החוכמה שלנו. כי תודעת העל שביסוד הכל הייתה שהממלכה מגלמת ערך אלוהי. ובלשון המקרא, וישב שלמה על כיסא השם למלך. מתוך הקדמה דברים זו אפשר, טוב, עד כאן נתתי לכם את התמונה הכללית. מתוך הקדמה דברים זו אפשר לעמוד על עומק המבט של החבר המציין את היות הפילוסופים הגדולים דווקא בתקופת זוהר שלטונם של היוונים כאימפריה, וכמה זה רלוונטי לעניין. וכמו כן משמעות עובדת היות היוונים שוכני הצפון והצברת הסוגיה. אבל זה אנחנו נעשה בעזרת השם בזמן קיץ, וחג חירות שמח.